אנחנו באורות ישראל, פרק ה', נמצאים במערכה המורכבת של הבנת היחס בין ישראל לעמים. התחלנו בהגדרה יסודית שישראל הם המרכז, ואומות העולם זה ההיקף. דיברנו על השפעות בין המרכז להיקף, שזה אומר שיש יחסי גומלין, שמצד אחד עם ישראל צריך לקבל מאומות העולם כדי שיוכל גם לתת. אנחנו ממשיכים לעסוק בסוגיה מאוד מאוד מורכבת ועמוקה הזאת. היא ארוכה פה גם בפרק הזה, הוא ארוך ועם המון המון סעיפים ארוכים. סעיף ג', הרוח והמעשה מתאימים הם יחד בדרך ייחוסית. רוח מיוחד דורש להספקתו מעשים מיוחדים. אבל לעולם, רחב וגדול לעולם הרוח מעולם המעשה. המעשים, כל כמה שאינם מורגשים לכל לב, ואינם נטבעים מן הטבע בדרך ישרה, כבר הם צריכים לאידיאלים ולהשפעה קיבוצית. וההשפעה הקיבוצית היא נערכת לפי גדולת רוחה. אנחנו נכנסים לסוגיה של שוב ישראל והעמים, אבל בדרך אחרת, מחלון אחר עכשיו. יש באדם רוח ומעשה. רוח זה המחשבות, השאיפות, הרצונות, הרגשות, ויש את המעשים שמבטאים את זה. ויש קשר כמובן, יחס, דרך ייחוסי, יש קשר, יש יחס בין רוח למעשים. אדם, למשל, שיש לו נפש מאוד מוזיקלית, אז אנחנו נראה שהוא ינגן הרבה ויעשה, יכתוב מצירות. אדם עם נטייה מאוד מאוד של אומנות, אז הוא באופן טבעי, זה יתבטא בזה שהוא יצייר. זאת אומרת שכל רוח מיוחד, כל משהו שהוא אופייני, יש לו מעשים שמבטאים אותו. אבל לעולם, עולם הרוח הוא יותר גדול מעולם המעשה. הכישורים, הנטיות, הרגשות, השאיפות, המחשבות, הם תמיד מאוד רחבים. כי המעשים, כל כמה שאינם מורגשים לכל לב, ואינם נטבעים מן הטבע בדרך ישרה, המעשים, הם לא קורים לבד. המעשים הם לא מתרחשים אם אין לאדם לב ורגש לעשות אותם. הרבה הרבה מעשים לא נובעים בצורה ספונטנית מהטבע, בדרך ישרה. המון המון מעשים שהאדם עושה, מעשים יפים, מיוחדים, אומנות, מוזיקה, יצירות, מדע, השכלה, המון המון דברים, הם לא אינסטינקטיביים. זה לא כמו לאכול, לשתות, לישון. זה לא משהו שכל אדם בצורה טבעית ברור שהוא עושה. יש המון מעשים מאוד מרשימים, שאתה רואה שהם לא מובנים מאליהם, בכלל לא מובן מאליהם. ומאיפה הם נובעים? הם צריכים מערכת מאוד גדולה שתזין אותם. זה נקרא אידיאלים. אידיאלים זה המערכת, המעטפת, נגיד הסביבה, שהיא המעיין שמוליד מעשים מיוחדים. אדם באופן טבעי, הוא לא יעשה כל היום חסדים. זה לא זורם טבעי, זה לא נובע בטבע בדרך ישרה. אם אתה תראה אדם שעושה הרבה חסדים, קודם כל כנראה חינכו אותו, ויצבו לו עולם רעיוני, תודעתי, רגשי של חסד, וזה מתבטא אחר כך במעשים של חסד. זאת אומרת, הוא נחשף לאידיאלים של חסד. ובגלל שהוא נחשף לאידיאלים של חסד, בדרך כלל זה קרה מההשפעה של החברה, ההורים שלו, המחנכים שלו, מה שהוא קורא פה, השפעה קיבוצית, אידיאלים שבדרך כלל החברה בנתה אותם, זה מה שבסופו של דבר מזין את המעשים, מוציא מעשים יפים. אז אם אתה תראה שבמקום מסוים יש המון יצירה מוזיקלית, למה זה? כי שם דיברו הרבה על מוזיקה והחשיבו מוזיקה ועשו ממוזיקה דבר מאוד משמעותי ועודדו מוזיקה וחינכו חינוך מוזיקלי וכו' וכו' ויצרו אטמוספירה ואמרו שזה חשוב וערכי וכו' וכו'. זה יצר את התמיכה המערכתית החזקה הגדולה שהוציאה מקרבה כמה מוזיקאים. התמיכה הייתה כזאת, 1,000 נכנסים אחד יוצא. צריך תמיכה מאוד גדולה בשביל להוציא מעשים. המעשים הם תוצר של מערכת מאוד גדולה שיוצרת תמיכה. אתה תראה בחברה מסוימת יש נגיד אנשים מוכנים להתנדב למען המולדת. ללכת למקומות מסוכנים למען המולדת. איך זה קורה? זה לא טבעי, זה לא טבעי. האדם באופן טבעי לא רוצה להיכנס לסכנות. אלא מה? יש כנראה באותה חברה המון עיסוק בחינוך לזה, ותודעה של זה, וסיפורים, ומורשת קרב. זה נושא כנראה מאוד מפותח בחברה בגדול. כולם נחשפים לזה בעוצמה, ואז התוצר של זה שנגיד 2% או 3% באמת הם מממשים. אבל זה תמיד תוצאה של חינוך, של עולם אידיאלים, חינוכי, בעיקר חברתי, שהוא רחב ומטופח. זה נקרא תודעה. תודעה ציבורית, תודעה חברתית, היא שמולידה בסופו של דבר מעשים מרשימים. מעשים מרשימים, מיוחדים, בעלי ערך, לא יוצאים פתאום. לא פתאום זה קורה. לכל דבר כזה קדמה עבודה תודעתית מאוד גדולה. של הסברה וספרות וחינוך וכל מיני דברים בציבור הרחב, אידיאליים, שהפרי של זה, זה שאתה תראה, הנה שם אדם עושה את המעשה הזה. אם אתה רואה שאנשים במקום מסוים שוקדים בתורה, זה תוצר של המון המון עיסוק בזה, שהמון כותבו על לימוד תורה ושרו על זה שירים ודיברו על זה סיפורי ופעולות והדרכות, העולם הוא לא. המון המון השקעה ברוח, בתודעה. ומזה נולד פרי, שאז יהיה לך נגיד 20% מהחברה שלומדים תורה.
אה, זה יכול להיות שמישהו שיהיה משהו שלא ידברו על זה בכלל, מישהו יצא משם כזה?
ממש הרב טוען שלא. מעשים מיוחדים לא קורים ככה. מעשים טבעיים, כן. אבל מעשים מיוחדים לא קורים ככה. מעשים מיוחדים הם תמיד תוצאה של תמיכה חברתית שעסקה באידיאלים, ואז זה לא במקרה ששם זה צומח, זה לא, אין הפתעות פה, זה תוצאה. השקיעו בחינוך, ותמיד ההשקעה בחינוך היא פי כמה וכמה וכמה כדי להשיג תוצאה. אתה רוצה תוצאה מעשית, אתה צריך להשקיע ככה. בלשון הגמרא בסוף פרק ראשון מסכת קידושין, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. זה מה שהרב כותב כאן. מה זה גדול תלמוד? תלמוד צריך להיות גדול. כי הוא, רק שהוא יהיה מאוד גדול, הוא יביא לידי מעשה. המעשה הוא תוצר של עולם חינוכי תודעתי גדול. שהוא גדול פי כמה כמה מאשר המעשה. כן, מישהו עוד רוצה לשאול. כן, אני חושב שזה מולה במילים אחרות, הרגשה, אתה יודע מה, אותו דבר. בשביל הזרימה של הפסקה זה אותו עיקרון. כן. כוונה משהו טבעי. המעשים מיוחדים, כוונה המעשים לא שהם ספונטניים. המעשים הספונטניים לא צריך חינוך בשביל זה, אני לא צריך בית ספר בשביל להגיד לבן אדם, תאכל, תשתה, תשען, תשמע, תטייל. לא צריך בשביל זה מערכת חינוכית ולא אידיאלים. הדברים אלו, למה צריך אידיאלים? איזה מעשים אנחנו מדברים? מעשים מיוחדים, כוונה, מעשים שאינם מורגשים לכל לב, ואינם נתבעים בדרך ישרה, מעשים כאלו שמעשים מיוחדים, הם לא קורים לבד. הם לא יקרו לבד, זה לא יקרה לבד. זה לא יקרה, אם לא תחנך לזה, זה לא יהיה. אם לא תור תודעה כזאת, זה לא יהיה. אם לא תדבר על זה, אם לא תיצור אידיאלים חברתיים, זה לא יקום. יש מעשים שהם מורגשים בכל לב, שהם נתבעים מהטבע, אז הם יקרו בכל מקרה. תחנך או לא תחנך, דבר או לא תדבר, אנשים ילכו לישון כי הם עייפים. לא צריך לדבר על זה יותר מדי. אנשים, לא יודע מה, ייהנו מהחיים. לא צריך ללמד על זה, לא צריך לדבר על זה. אבל אם אתה רוצה מעשים מיוחדים, אתה צריך לבנות תודעה. תודעה חברתית, חינוכית, ערכית, אחרת זה לא יצמח. חינוך, חינוך. כן, מי שרוצה לשאול. מה? כן. בסדר. אז זה לא הנושא שלנו עכשיו. הנושא שלנו עכשיו שצריך להשקיע בחינוך. בתודעה ציבורית, אחרת זה לא יהיה. מקומות שלא השקיעו, אז אין, לא גדלו פירות. מה שהרב אומר כאן. אם לא תשקיע המון 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 בעולם החינוכי, מה שקורה אידיאלים והשפעה קיבוצית, לא יהיו לך תוצרים. לא יהיה. זה לא יעזור שתגיד בטבע של האדם בפנים. זה לא יהיה. אם לא תחנך לזה, ואם לא תיצור תודעה ציבורית רחבה מושקעת, זה לא יקרה. זה צריך ליצור את זה. וזה צריך להיות ביחס מאוד גדול. זאת אומרת, הפי כמה וכמה השקעה בחינוך, ברוח, בתודעה, בשביל לקבל מעשה. לא, זה לא הנושא שלנו כאן. לא, אנחנו מדברים עכשיו גם בגילים מבוגרים. כל הגילאים, בוודאי. בוודאי. גם אנשים בגיל מבוגר מושפעים מתודעה ציבורית, ממסרים שמועברים, בוודאי. אנשים קוראים ספרים, שומעים מאמרים, שומעים שיחות, הרצאות, יש מוזיקה, יש המון דברים שמחדירים תודעה ומשפיעים על אנשים מבוגרים, בוודאי. בסדר, אבל זה לא הסוגיה שלנו כאן עכשיו. הסוגיה שלנו עכשיו היא מערכת היחסים בין התודעה לבין המעשה. שהתודעה היא מאוד גדולה ורחבה, אז היא מולידה מעשים מיוחדים. תראה, מה זורם בצורה טבעית פשוטה. בלי לדבר, פשוט קורה. אז אם התורה שלא צריך לדבר, התורה שבאים לגן ילדים, מי רוצה סוכריה? כולם באים. מי רוצה לעזור לגננת? ככה. אז אתה רואה מי קיבל חינוך ומי לא. אתה יכול לראות בקלות. התכונה האוניברסלית ממלאת לעולם את לב הדיני הרוח שבני אדם. על כן, ירגישו מחנק אם יסגרו אותם ברוחם רק בתוך חוג לאומם. אבל האומה שאוניברסליות הגמורה תמונה בעומק נשמתה, נדיבי עמים, עם אלוהי אברהם, היא דורשת לעולם מעשים החוקקים יפה טיפוסה בקרבה פנימה, ועליהם חלים בשפע המון אידיאלים נאצלים אוניברסליים, שהכללתם עולד מרומי עד, עד מקום שהעין מתעששת שם והרוח המופשט המלא זוהר, רק הוא מתנשא עד אותן הגבעות הרמות. צמצום מעשי והרחבה רוחנית יחדיו, הינם המטבע הראשי של צביון ישראל, עם לבדד ואור גויים יחד. השקיעה המוחלטת בשאלת השעה לא תוכל להתאים לרוחו. התמיעה של רוחות מפלגתיות שכל ענייניהם מחיה וכלכלה חומרית וסיפוק אסתטי, רק פי מה שהעין הקצרה הכבושה בחומר בוער מתנודד לכל תאווה הרי תוכל להתרומם אליו, מכשילה את כוחו. על כן לא תדום כנסת ישראל מזמרתה הפנימית. בכוחה הכללי תחבוק בקרבה את ההמון המפלגתי, תמתק את מרירותו ותאגד האומה כולה עם כל דרישותיה. ומריח האדנים העליונים שלה ישובו החיים המפלגתיים גם הם להיות מוטבעים באותה הצורה החביבה שיש בה טוב ונשגב. לא רק הכרח ומלחמת בשר, והצורה הכלכלית גם היא תתרומם על ידי הביטחון המוסרי, אשר יספיק לחדור בכל האומה בצורה מתוקנת המלאה אמון של אחים. לא רק בביטויים ריקים, כי אם בעצם מעמד הנפש והרצון הקבוע המרכז את החיים הדרושותיהם. וחילוק המקצועות בעבודת המעשה ועבודת הרוח לא יוליד עוד דלות ומסתמה, כי אם עושר ואהבה מלאה חיים ותעצומות לעם. יש פה כמה יסודות במהלך הזה. אנחנו רואים שככל שמרחיבים את העולם הרוחני של האדם, כלומר את העולם האידיאלי, בחברה, שמשקיעה המון באידיאלים ובחינוך ערכי ומרומם, זה גורם לאנשים להיות עדינים. עדיני הרוח. אנשים עם שאיפות יפות, במדע, בתרבות, בתחום החברתי, המשפטי, המוסרי. זה נקרא התכונה האוניברסלית. התכונה האוניברסלית זה התכונה לא להיות אנוכי. אנוכיות זה הספונטניות, זה מה שטבעי. הכי טבעי לאדם להיות אנוכי. האוניברסליות זה חינוך. זה לא קורה לבד. זה לא יקרה לבד. אוניברסליות זה לשים לב לאחרים, זה לשים לב לטובת הכלל, זה לשים לב לתרומה לכל המין האנושי, ולהביא ברכה בכל מיני מישורים. לא להיות אידיאליסט, להיות אדם שחי עם אידיאלים. לא להיות עסוק רק בטובת עצמך הפרטית. זה חינוך שיוצר תכונה, מעמד נפש כזה. ואם האדם הוא מאוד מאוד אידיאליסט, אז לכאורה הוא לא מסוגל להבין מה זה נקרא לאומיות. לאומיות זה דבר מטופש. אין בזה שום אידיאלים. מה אידיאלים? אם האדם אומרים לו אידיאל, אידיאל זה לקדם את הבריאות. ללמוד הרבה רפואה כדי לקדם את הבריאות. למה? כדי לרפא חולים. זה אידיאל מדהים, לרפא חולים. מה זה משנה אם החולה הזה הוא מעם שלך או לא? אם זה אידיאל, זה אידיאל. יש אידיאל שהאנושות תהיה יותר, שבן אדם יותר עדינים, על ידי שירים מאוד יפים שמעדנים את הרוח. מה זה משנה? אז מעדנים את הרוח של כולם. של מישהו שמעם שלך, ולא שלא מעם שלך. ככל שאידיאלים הם יותר באמת אידיאלים, אז הם לא קשורים ללאום. מה זה קשור ללאום? זאת אומרת שאנחנו רואים תופעה שאומרת, ככל שהחברה היא יותר מחונכת, יותר רוחנית, יותר ערכית, יותר אידיאליסטית, היא תהיה פחות לאומית. ככל שאדם יהיה יותר ערכי, יותר איש רוח, יותר מביא, רוצה להביא ברכה, יותר בעל מושפע מאידיאלים, קיבל חינוך יותר טוב, אז הוא לא רוצה לאומיות. לאומיות זה מחנק. אין זה שום אידיאל. הפוך. אידיאל זה להביא ברכה. אידיאל להרבות חוכמה, להרבות חסד, להרבות אינטליגנציה, הכל. אתה רואה שגדולי המדענים בעולם, כשהם כתבו יצירות מדעיות, זה התפשט בכל האנושות, וכל האנושות התברכה בזה. גדולי היוצרי התרבות בעולם, זה התפשט בכל האנושות, כל האנושות התברכה ביצירות התרבותיות שלהם. זאת אומרת, לכאורה, אם עם ישראל זה עם שמאמין בחינוך, ואנחנו עם שמאוד מאמין בחינוך, בחינוך לאידיאלי, בחינוך חברתי, משקיעים בזה המון, אולי זה עם שהכי משקיע בחינוך. אז לכאורה, אנחנו לא אמורים להיות עם. לא אמורים להיות עם. כי להיות עם זה בכלל לא ערך חינוכי, מה חינוכי בזה? היינו אמורים להיות, אם אנחנו כל כך משקיעים בחינוך, היינו אמורים להיות שהלאום לא מעניין אותנו. זה נושא שמאוד מאוד העסיק, מאוד, את מתנגדי התנועה הציונית, לא מהאגף החרדי, אלא מהאגף, מה שקוראים המשכיל. היו יהודים מאוד חכמים, מאוד משכילים, מאוד תרבותיים, שהתנגדו לתנועה הציונית. וטענו שציונות זה ההפך מחינוך. חינוך ערכי הוא חינוך אוניברסלי. למה להקים לאום? מה העניין בלאום? מה העניין בלאומיות? היו אנשי רוח יהודים חשובים מאוד שהתנגדו לתנועה הציונית. לא ממניעים דתיים, ממניעים רוחניים. היו כמה. גם בגרמניה, גם באוסטרו-הונגריה, באמריקה, התנגדו. מה זה? מה זה לאומיות? בוודאי. אבל אנחנו מדברים עכשיו פה בעם ישראל, והם טענו, החינוך שקיבלנו, חינוך, להיות אדם משכיל ותורם לחברה ומביא ברכה, הוא חינוך שאומר, מה עכשיו לאומיות? בשביל מה צריך את זה? זה הפוך, אפילו הם אמרו שזה לא יהודי. ההפך, החינוך היהודי שקיבלנו זה חינוך להביא ברכה לכל העולם. אז אם אתה אומר שעם ישראל, התכונה שלו זה להיות מרכז משפיע, סעיף א', סעיף ב', כלומר חינוך לאידיאלים, אז לשמה אתה מקים עם? תחנך לאידיאלים. עם זה לא, זה בדיוק הפוך, עם זה מפריע, זה לאומי, זה לאומי, צר. אומר הרב, זה בדיוק החידוש של עם ישראל. החידוש של עם ישראל, שאנחנו אומה, שהאוניברסליות הגמורה תמונה בעומק נשמתה. זאת אומרת שאצלנו באמת המהות הלאומית היא האוניברסליות. למה אנחנו מחנכים? להיות אוניברסליים. להיות מביאים ברכה לכל העמים. עם אלוהי אברהם, נדיבי עמים. אבי נדבה לכל העמים. זאת אומרת שעם ישראל עושה מעשים שמעצבים, חוקקים יפה את טיפוסה בקרבה הפנימה, מעצבים מידות טובות, יראת שמיים, תכונות רוחניות, בשביל מה? בשביל החינוך, שנהיה מלאים אידיאלים נאצלים אוניברסליים, מאוד גדולים, ענקיים, הרבה יותר גדולים מהכל. זאת אומרת שמצד אחד אנחנו עושים מצוות שמבטאות משהו שהוא רק שלנו, רק אנחנו מקיימים מצוות את האלה ואלה, אנחנו לכאורה נבדלים מהעמים במצוות שלנו, זה נקרא צמצום מעשי, שאנחנו מדגישים את המצוות הפנימיות שלנו עם ישראל, אבל זה לא בשביל להסתגר משאר העמים, אלא בשביל שנהיה מלאי ברכה לכל עמי. זאת אומרת שככל שאנחנו יותר נקיים מצוות שמיוחדות אלינו, זה יגרום לנו, זה יעזור לנו דווקא להיות עם רוחב רוחני מאוד גדול. כן. אם זה חלק רוצה להתגייר, זה טוב. אם לא, זה לא בריא. זה לא מאוזן. זה כמו שאדם יראה, אני יודע, זה מישהו אחד שיש לו שיטת תזונה, הוא פיתח שיטת תזונה מאוד מיוחדת. שהוא לא אוכל בשר ולא אוכל דגים ולא זה, יש לו איזו שיטה מאוד מיוחדת של תזונה. הוא מסתכל, שמע, מדהים, אתה לא אוכל בשר, אני גם רוצה. אז הוא מפסיק לאכול בשר. כי זה נראה לו מאוד ערכי, הוא לא אוכל בשר. אבל אתה לא יכול פתאום לא להפסיק לאכול בשר, למה? כי הוא אמנם לא אוכל בשר ודגים, אבל יש לו שיטת תזונה שלמה, שבמקום זה אוכל דברים אחרים, ועוד יש לו כל מיני, אבל אם אתה רוקח קחת נקודה אחת, אתה לא מאוזן, זה מפר את האיזון הבריאותי שלך, אתה לא יכול לקחת סתם משהו, מה? אז בבקשה, זה נקרא להתגייר. עם לבדד ואור גויים. זאת אומרת, אנחנו עסוקים במצוות שלנו, שזה לכאורה מתבדל, בשביל, כי המצוות עושות אותנו בסוף להיות אומה, שהנושא שלה, אשר קורא כזה אוניברסליות. נפקא מינה, שעם ישראל כעם, יהיה שונה משאר העמים. במה? שאר העמים, הם יהיו בעלי נטייה מפלגתית. מפלגתית זאת אומרת שכל אחד עסוק בשלו. עוסקים בשאלת השעה, וכל עם בעניין שלו. מחיה וכלכלה חומרית, שסיפוק אסתטי, לפי העין הקצרה כבושה בחומר. אנחנו לא יכולים להיות שם. זה נגד הזהות הלאומית שלנו. להיות עם שעסוק רק בטובה הפרטית שלו, אנחנו לא יכולים. יש לנו זמרה. יש לנו כוח כללי. אנחנו רוצים לומר אמירה בינלאומית רחבה מעל המפלגות. אנחנו רוצים לומר אמירות ולחיות חיים שיש בהם אידיאלים גדולים. אנחנו רוצים להריח אדנים עליונים. ואז גם המושג הלאומי ישתנה, גם הרוח המפלגתית, אם אתה רצון להיות עמים, גם הוא צריך להתברר מחדש. עוד נעסוק בזה בהמשך. זאת אומרת שההשקעה בחינוך אצלנו בעם ישראל, היא באה כתוצאה מהדקדוק במצוות. זה מה שהרב רוצה לטעון כאן. שהדקדוק במצוות, שזה נושא לאומי, והמבליט את הלאומית שלנו, זה עושה אותנו בסוף גם יותר אוניברסלי מבחינת המידות והרוח שלנו. כמו שהוא כותב בסוף, שחילוק המקצועות בעבודת המעשה ועבודת הרוח לא יוליד עלות ומסתמה. זה שאנחנו עוסקים במצוות, זה לא בא לצמצם את עולם הרוח. אדרבה, זה בא להגביר את עולם הרוח. אז זאת אומרת שההיבדלות היא לא בשביל, היא לא אמורה להקטין את האידיאלים, אלא להגדיל אותם. כי כשאנחנו מתמקדים במצוות שלנו, בלאומיות שלנו, אנחנו רוצים להזין את העולם הערכי שלנו, האידיאלי שלנו, להיות מקור משפיע. לפי זה מובן שלמה מחנכים ילדים בעם ישראל, היינו אומרים מחנכים אותם לאידיאלים. זה לא כל כך מדויק. כי רוב מה שמחנכים ילדים בעם ישראל זה לקיים מצוות. זאת אומרת, ולכאורה, למה אתה לא מחנך אידיאלים? אז זו הטענה של הרב פה, שהחינוך לקיום מצוות הוא בעצם מה ש... זה השיטה הלאומית שלנו לחנך לאידיאלים. מה שהתרעמו עלינו, אמרו תחנך לאידיאלים. אנחנו לכאורה ישירות לא מחנכים לזה. זאת אומרת, השיטה החינוכית שלנו היא שונה. אצל שאר העמים, השיטה החינוכית היא לדבר על אידיאלים ולצפות למעשים. והשיטה החינוכית שלנו היא הפוכה. אנחנו מחנכים, אנחנו עושים מעשים, מחנכים למצוות, ומתוך כך נבנה עולם רוח אידיאלי. השיטה החינוכית של עם ישראל היא הפוכה מהשיטה החינוכית של שאר העמים. אצל שאר העמים, איך מחנכים? יוצרים תודעה ערכית רוחנית, ואז יש מעשים. אצלנו עושים הפוך. עושים מעשים, ואז נוצרת לאט לאט תודעה רוחנית חינוכית, בשביל אידיאלים. אז שיטה חינוכית הפוכה. זאת אומרת שבעם ישראל לא מחנכים לאידיאלים, רשמית. מחנכים לקיים מצוות. ללמוד תורה ולקיים מצוות. מי שחינך לאידיאלים בעם ישראל, מצא את עצמו לאט לאט מפסיק לקיים תורה מצוות, או לפחות לא מבין מה הקטע של המצוות. כי הוא מסתכל, לחנך אידיאלים, זה מצוין. אז מה המצוות? חנך לאידיאלים, הוא דווקא מוצא שפה משותפת עם כל העמים, חינוך לאידיאלים. והשיטה של עם ישראל היא הפוכה. אנחנו מחנכים למצוות, וככה נוצרת השיטה האידיאלית שלנו. אנחנו עושים מעשים פנימיים שעליהם חלים האידיאלים הנאצלים. צמצום מעשי והרחבה רוחנית. וזה תהליך מורכב. זה אותו דבר כמו הציונות. זאת אומרת, לבוא לארץ ישראל זה כאילו צמצום. מעשי. זה בסוף יוצר אידיאלים יותר גדולים. זאת אומרת, אתה רואה שדווקא כשעם ישראל מתכנס בארצו, הוא יוצר מקרבו יותר אידיאלים מאשר כשהוא לא מתכנס בארצו. נראה יותר ערכי. שרוב הזמן בישיבה אתה לא מחונך לאידיאלים. רוב היום לא מחנכים אותך לאידיאלים, אני חושב, בישיבה. אני חושב שרוב היום אתה לומד במציאה.
חשש של
נפילה לכלים
של התוכן הפנימי?
זה שיטה.
אבל יש לך משפיע, אבל
כי זה הטבע של עם ישראל. הטבע של עם ישראל הוא כזה, שכשהוא חי תורה ומצוות, אז הוא עוד יותר נמשך ומתלהב מאידיאלים. האידיאלים עוד יותר מחיים אותו ומלהיבים אותו. נכון. זה, אנחנו לומדים את זה לאט לאט, מנסים לאט לאט להבין את זה. אבל זה מה שהרב לאט לאט מנסה להסביר לנו, שהמבנה החינוכי אצלנו הוא הפוך משאר העמים. למה? כי לא צריך לחנך לאידיאלים בעם ישראל, כי אידיאלים כבר נמצאים אצלנו. אבל לא צריך לחנך אותם. צריך להציט את התכונה הלאומית, ואם אתה תציט את התכונה הלאומית, יבואו אידיאלים. איך מציטים את התכונה הלאומית? בתורה ומצוות. תורה ומצוות מעוררים את התכונה הלאומית של עם ישראל, ממילא התעוררו אידיאלים. כי אידיאלים נמצאים בקרבנו. אצל שאר עמים הם לא נמצאים. אז לכן צריך לדבר עליהם. אצלנו הם נמצאים. בלאומיות. תצית את העניין הלאומי בתורה ומצוות, אתה תראה שהאידיאלים מיד יבואו. אתה תראה שכשאדם לומד גמרא בעיון ומדקדק במצוות, הוא יהיה יותר ערכי. זה יקרה. הוא יהיה יותר ריקי ויותר פתוח לחשיבה ריקי, הוא בגדול יהיה לו יותר נטייה למידות טובות ולערכים יפים. בסוף, זה הסוף של מהלך ההיגיון. הסוף, הסוף, הסוף. פרק האחרון. טוב, אנחנו מצטער קצת בסוף, דיברנו קצת מהר כי הזמן נזל. ישועות ונחמות.